כל חי אונליין 93fm.co.il. שר הביטחון אביגדור ליברמן נפגש היום בוושינגטון עם שר החוץ של ארצות הברית אקס טילסון. השר ליברמן אמר בשיחה כי ההתנחלויות אינן מכשול לשלום עם הפלסטינים וכי הן לא מנעו הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן. ליברמן ביקש מעמיתו לשיחה כי משרדו יבחן מחדש את מדיניותה של ארצות הברית כלפי המועצה לזכויות אדם של האום וכלפי סוכנות האום לפליטים אונרא. המשטרה מתקשה לגבש עדויות מוצקות בפרשת המתנות בה נחשד ראש הממשלה כי קיבל מתנות כביכול מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. על פי פרסום הערב בחשות 2, מילצ'ן ריקח בימים האחרונים את עדותו בכל הקשור למתנות שקיבל ממנו כביכול ראש הממשלה. כתבנו הפוליטית האגדסי מוסר כי המשטרה תצטרך כעת לגבות עדות מאיש העסקים ג'יימס פאקר בכדי לעבות את התיק. ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר למוסקבה בירת רוסיה לפגישה עם הנשיא ולדימיר פוטין. בלשכת נתניהו נמסר כי הפגישה תעסוק בהמשך הקשר בין שתי המדינות. בנוסף ידונו שני המנהיגים בהתנגדות התקיפה של ישראל להשראת כוחות של איראן בגבול הצפוני ובים התיכון. שר החינוך נפתלי בנט הגיב לקריאתו של שר הביטחון ליברמן לדון בסגירת המכינה הקדם צבאית בעלי בעקבות דבריו של ראש המכינה הרב יגאל לוינשטיין נגד שירות בנות בצבא. לדברי בנט נשקול לדון עם שר הביטחון על סגירת המכינה לאחר שהוא ישלים את חיסולו של עניה. מכינת אלי תמשיך את פעילותה כסדרה, מה שדרוש תיקון יתוקן, כך דברי השר בנט. הקונסול הישראלי בקהיר יהודה גולן חזר היום למצרים לאחר 4 חודשים, בהם עבד מחוץ למדינה. לפני כ-4 חודשים פונה כל צוות השגרירות הישראלית ממצרים בעקבות התרעות חמות על פיגועים שם והמשיך את העבודה מישראל. בארצות הברית אומרים הערב כי הם ידעו על הפרצה בהבטחה בסוכנות הביון המרכזית ה-CIA שהביאה להדלפת אלפי המסמכים באתר ההדלפות ויקיליקס. דובר הבית הלבן שון ספייסר אומר כי הנשיא טראמפ מודאג מאוד מחלק מהמידע שהודלף אם הוא אכן מהימן. ספייסר הוסיף כי מסיבות ברורות המדיניות שלנו היא לא לאשר את האמינות של ההדלפות. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לפני זמן קצר לתנועת כלי רכב בסמוך למחלף שורש בעקבות רכב שבוער בכביש. כך מוסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מכתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סנו K600. קשר לפסח.
הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר התחממות נוספת והתכנות תנאי שרב. ביום שישי הקלה משמעותית בעומס החום ובשבת ירד גשם מקומי בצפון ואורך במרכז הארץ ובדרומה.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, מנדי אור ודוד זרובבל. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא אגרופוביה. לאחר מכן נעסוק בנושאים נוספים הקשורים לנפש האדם בעזרת השם. אגרופוביה, זוהי הפרעה נפשית, הפרעת חרדה. האדם שסובל מזה הוא אדם שקשה לו להיות במקומות ציבוריים, להיות במקומות פתוחים. לא פעם האדם הזה סובל מהתקף פאניקה. יש פחד לא פרופורציונלי, שאם הוא ייתקע במקום כזה, מקום ציבורי, מקום פתוח, אף אחד לא יעזור לו, יהיה לו קשה מול כולם, הוא יהיה חסר אונים. לכן האדם הזה יכול להימנע שוב ושוב להתמודד עם חשיפה ממקומות ציבוריים. אם זה ברחובות העיר, פארקים גדולים, מקומות שהם ציבוריים, אבל סגורים, בכל זאת גם זה יכול להיות קשה. אם כי זה יכול להיות קל יותר לאדם, אולם גדול, אבל עדיין זה יכול להיות קשה. יש כאלה שגם מקום גדול, כמו אולם גדול, אבל ציבורי, הוא גם מקום מאיים עליהם. ואז בהדרגתיות האדם נמנע לצאת לעולם רחב יותר, ובכך הוא בוחר לעצמו מספר מוגבל של מקומות שהוא מוכן ללכת אליהם. רחובות מסוימים, אולמות מסוימים, חנויות מסוימות, ואולי אפילו יעדיף להישאר לבד בבית. מעניין שהתופעה הזו מופיעה אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. יש ולפעמים האדם שסובל מהאגרופוביה, סובל מזה כל כך הרבה, בשביל להימנע מההרגשה הרעה, הוא מחפש מה שיטשטש את ההרגשה, לכן הוא יותר ויותר יכול לסבול מהתמכרויות אלה ואחרות, לאכילה, לשתייה, לאישון, כי הוא רוצה להדחיק מעצמו את ההרגשה הרעה. האדם מפחד לאבד שליטה, הוא מתחיל לחפש סימנים קלים בגוף כסימנים לכך שעומד להתרחש התקף נוסף, הוא מרגיש חרדה גדולה, מעצם הסימנים בגוף שלו. ממצב של אגרופוביה יכול להתפתח גם דיכאון, בגלל ששוב ושוב האדם מרגיש שאין לו שליטה על החיים שלו, ואין לו כוח לשנות את המצב. אגרופוביה קלה זו הרגשה לא נעימה, במקומות סגורים גדולים, אבל לא נמנעים מהם. עדיין ממשיכים לעבוד כרגיל, לקנות כרגיל, ובכל זאת נוטים לו לצאת רחוק מהבית. אגרופוביה בינונית, כשמתחילים להימנע מחלק ממצבים כמו תחבורה ציבורית, מעליות, נסיעות רחוקות מהבית, שהייה במסעדה, יש מגבלות, אמנם הן חלקיות, אבל יש מגבלות. יש עוד מצבים מחוץ לבית שבהם מרגישים יחסית בטוחים, אבל לא רחוק מדי מהבית. אגרופוביה קשה זה כבר מצב שבו האדם לא יכול לעזוב את הבית בלי ליווי, שזה כולל מגבלות קשות בתפקוד של האדם. האגרופוביה משפיעה על הרבה מימדים, החל מהצד הפיזיולוגי, דפיקות לב מהירות, מתח בשרירים, יובש בפה, הזעה. התנהגויות האדם הם גורמות לו לכך שהוא נמנע מפעילויות. לפעמים הוא אפילו לא מצליח לבטא את עצמו. נפשית, מנטלית, האדם מרגיש מצוקה, אי נוחות, ולפעמים האדם מרגיש שהוא מנותק מעצמו. הוא מפחד בצורה קיצונית להשתגע, לאבד את עצמו. אפילו פחד קיצוני ממוות יכול להיות לו. לא פעם זה גם מלווה בפחד קהל, פחד לדבר מול אנשים, או אפילו לעשות דברים מול אנשים אחרים. אם הוא מחכה בתור בקופת חולים, הוא יפחד לקחת כוס מים ממכשיר המים. הוא חושש לחתום על מסמכים בנוכחות אנשים אחרים. לפעמים הוא מפחד שבדרך ללקיחת כוס המים, יהיה לו התקף פאניקה, ולא יהיה מי שיוכל לעזור לו. האגרופוביה היא לא רק הפחד מלהיות בחוץ, אלא זה הפחד מהחשש שמה תתעורר החרדה פעם נוספת. אם לדוגמה האדם סבל מהתקף פאניקה בגן ציבורי, הוא יתחיל להימנע מלהתקרב לגן הזה, או אפילו לגנים ציבוריים אחרים. אם ההתקף הבא יהיה באוטובוס, הוא יתחיל להימנע מעלייה על אוטובוסים, וכך עת עת הוא מצמצם את האפשרויות שלו, ונשאר יותר ויותר בבית, לא מתוך בחירה, אלא בלית ברירה, מה שיכול להוביל למצב רוח מדוכדך ולדיכאון. גם טיפול באגרופוביה הוא לא קל, כי לגייס מטופל לצאת מהבית, זה עצמו יכול לעורר חרדה אצל האדם. בהרבה מקרים בעזרת תמיכה וליווי מאחד מבני הבית, זה יכול יותר לעבוד ולהצליח. לפעמים האגרופוביה היא בגלל תהליכים מורכבים, שרבדים לא מודעים מניעים את הנפש לקראת האגרופוביה. כשאדם סובל מחרדות, בהרבה מקרים אפשר לזהות משהו עמוק בנפש. הנפש לא מוכנה להיחשף למידע על עצמה שהיא מפחדת ממנו. לדוגמה, הנפש משקיעה המון המון בחינוך ילדים, והאדם חונך באיזה שלב בחיים שלו, אסור לחשוב על עצמו, אלא אך ורק על אחרים. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, רק להשקיע באחר. אבל זוהי הבנה מוטעת, כי הנחת היסוד של התורה היא שאדם אוהב את עצמו, לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. כמו שבאופן טבעי האדם אוהב את עצמו, כך יאהב את זולתו. אבל הוא עבר תהליך לא בריא של סלידה מעצמו האדם שאנחנו מדברים עליו, והוא שוב ושוב משקיע בנתינה לאחרים עוד ועוד. לכשעצמו זה נראה נהדר, ערכי. אבל זה לא נעשה ממקום של בחירה. עם הזמן הנפש כבר לא יכולה להכיל את זה, הנפש היא לא ברמה כזו של רק לתת עוד ועוד לאחרים. הנפש הצליחה לשרוד שנה, שנתיים, חמש שנים או 20 שנה, מבלי בכלל להתייחס לעצמה, אפילו לסלוד מעצמה. אבל אז עת עת הנפש מתחילה לייצר חרדות. למה? הנפש מבינה שעוד מעט הנפש תעשה משהו שלילי וחמור. שמה הנפש תתחיל לדאוג לעצמה? היא לא רוצה את זה. לצרכים שלה? לרצונות שלה? הנפש מפחדת, חינכו אותה שזה נקרא להיות אגואיסט. הנפש מאוימת מכזה מידע, מגיל צעיר חינכה את עצמה הנפש והרגילה את עצמה, לדאוג לעצמי, זה אגואיזם, אנוכיות, גאווה, זה מאוס. ככה האדם הזה פיתח התניות קשות שאומרות לך אסור לחשוב על עצמך בשום פנים ואופן. אז כשהוא היה צעיר, היה לו מרץ ואנרגיה, וזה היה גם קצת פחות קשה להעניק שוב ושוב לאחרים. אולי גם החברה פרגנה לו. אבל עם הזמן הוא גדל, יש לו משפחה, אין כבר את הבמה שמפרגנת ומעודדת לאותו אדם. אין את החברה שמחזקת את האדם ומתגמלת, ואז הוא יותר ויותר מתקשה להעניק לתת, וכעבור כמה שנים זה כבר קשה מדי. הוא מחפש לברוח מזה, נמאס לו. אבל מצד שני הוא יודע שאסור לחשוב ככה. אסור לי לומר שאני רוצה להשקיע בעצמי. ואז הנפש מתחילה להפעיל חרדות. למה? כמנגנון להסתיר מהאדם מידע רגשי. שכן, מותר לך ונורמלי שגם תדאג לעצמך. אבל האדם הזה מפחד שהוא יתחיל להיות סוג אדם כזה. איפה רואים את זה? התשובה היא שבהרבה מקרים אנשים שסובלים מחרדות, שמטפלים בשורש שנאמר כעת, האדם, לדוגמה, מתחיל יותר לדאוג לעצמו, לצרכים המינימליים שלו, עד עד הוא מרגיש שלב ורגוע יותר. זה לא אומר שלא צריך לטפל גם בסימפטומים של החרדה, אלא יש לראות גם את הנקודות העמוקות. ולפעמים כשמזהים את הנקודות העמוקות אפשר להקל על נפש האדם, גם דרך הטיפול נקודתית בבעיה, וגם בטיפול בשורש. במילים אחרות, החרדה היא לפעמים מעין איתות למאבק פנימי, קונפליקט פנימי שמתנהל בתוך ליבו של האדם. אבל זה לא משקף את כל המקרים, אלא רק מתאר אופציה אחת לשורשי החרדה. לפעמים החרדה היא הרבה יותר פשוטה, היא בגלל התניה. היה לאדם הרגשה לא נוחה מאוד, פעם לדוגמה באוטובוס. הוא היה בזמן רגיש בחיים שלו. זה קרה פעם, פעמיים. מאז הנפש יכולה לפתח התניה, הכוונה קישור רגשי ולא הגיוני לפחד מאוטובוסים. בדרך כלל מערכת חשיבה הגיונית חושבת בסגנון של 1 ועוד 1, 5 ועוד 5. מערכת ההיגיון של הרגש פועלת בצורה שונה. הנפש חוותה אירוע מעורר רגש שלילי פעם אחת, ואז עוד פעם אחת, והנפש עושה חשבון ואומרת, אם פעמיים עליתי לאוטובוס והרגשתי רע, כנראה שכך יהיה גם בפעם השלישית. ואז כך האדם יימנע מלעלות על אוטובוסים. קוראים לזה התניים. אנחנו מחברים חוויות רגשיות לסיטואציות בחיים, למרות שלא בהכרח יש קשר ביניהם. זו גם הדעה הקדומה שיש לבני האדם. אם לדוגמה, מישהו מעדה מסוימת העליב אותו פעם, פעמיים, הנפש לא תתחיל לבדוק את כל האנשים האם זה גורף או לא, אלא בהרבה מקרים תעשה הכללה ותאמר, האנשים האלה, העדה הזו, כדאי להימנע מהם. ולפעמים האדם מוסיף להרגשה שלו גם דעות ומערכות חשיבה, ואז זה נשמע הגיוני ואמיתי. למה? כי זה כבר נראה מובנה, מסודר, שלב אחרי שלב. למרות שכל המניע של אותו אדם היה בגלל אירועים אישיים לא נעימים בעבר שלו. כמובן שלא הכל כך, לא כולם מושפעים בצורה כזו, אבל זוהי דוגמה. יש עוד דוגמה, תאונת דרכים. אדם חווה תאונת דרכים, רחמנא ליצלן, וכעת הוא לא יעלה יותר לרכב. למה? יש לו התניה, חיבור רגשי שאומר, אם פעם אחת הרגשת חסר עוני ברכב, זה אומר שכך יהיה גם בעתיד. למרות שהגיונית הוא מבין שזה לא בהכרח יחזור על עצמו, עד רבה, אם פעם אחת הייתה תאונה, כנראה פעם הבאה האדם הזה ישמור על עצמו יותר. אבל הוא לא פועל הגיונית, אלא רגשית. ומצד שני, יהיה בני אדם בדיוק הפוך, הוא כבר עבר 20 תאונות. רחמנה ליצלן בחיים שלו, ועדיין לא מתחיל לפחד, עד רבה. הוא לא נוהג טוב מיום ליום, אלא יותר גרוע מיום ליום. הוא אומר לעצמו, אם והיה ולא קרה לי כלום, זה אומר שבורא עולם אוהב אותי ותמיד מגן עליי. כך הוא משלה את עצמו, הוא ממשיך בנהיגה מסוכנת. אלה הם התניות ופרשנויות של האדם על ההתניות האלה. זה נראה במקרה של אגרופוביה. ברוב המקרים מתפתחת האגרופוביה כתגובה משנית להתנסות בפאניקה. כלומר, אחרי התנסות בכמה התקפי פאניקה, האדם מתחיל לפתח פחד ממצבים שבהם היו התקפי הפאניקה, והפחד מתפשט בהדרגה ומקיף גם מצבים אחרים שבהם התקפי הפאניקה עלולים להתרחש. בעלי אגרופוביה מפתחים פחד מהתנסויות בהתקף פאניקה כל כך מפחיד, ולכן הם נעשים דרוכים יתר על המידה לתחושות הגופניות שלהם, ומתחילים לפרש סימני חרדה קלים כסימן שהתקף פאניקה עלול להתרחש, ואז הם מגיבים על תחילת החרדה בחרדה עזה. כי כמו שאמרנו, בעלי הפרעת פאניקה הם אנשים שהם רגישים יתר על המידה לתחושות הגופניות שלהם, ומועדים יותר מהאחרים לתת לתחושות האלה פרשנות קודרת ככל שניתן. כך הם מסבירים לעצמם את הרגשות שלהם כרגש שהוא לא כל כך מופרך, אולי אפילו הגיוני. בהרבה מקרים האדם עצמו לא מודע בכלל לפרשנויות של המחשבות האלה, ולעיתים קרובות המחשבות האלה מצויות במודעות של האדם. בהרבה מאוד מקרים הוא עצמו לא ער ולא מודע לכך. נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם לאחר מכן נוכל להתייחס אל שאלותיכם בנושא נפש האדם. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ויזעקו אל השם בצר להם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה
בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר.
המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? פרטים נוספים מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בכל חי.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
מתנות לעניים בו ביום. התקשרו עכשיו כוכבית 9171 והיו שותפים לסעודת העניים. ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לחיים ותמותה.
לחיים
פורים שמח. יקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה. 02-538-9550.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה. הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים. הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535. 1-800-350-535.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סרב פעמי.
מהיום לא יוצאים מקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
אחי מגיע ליוסי. לא, לא, לדוד שמואל. האמת הכי מגיע לאמא.
מכירים מישהו שהכי מגיע לו לענות ממארז אוריו טעים לפורים? תפתיעו אותו! האזינו בכל יום לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, עלו לשידור וספרו לנו למי הכי מגיע לענות מהטעם הנפלא, ואנחנו נפתיע אותו בשידור חי. הצליח לנחש מי צ'יפר אותו במארז אוריו טעים? המארז משתדרג! הכי טעים לענות עם אוריו וזמן אוויר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב, חזרנו אליכם ואנחנו נרצה להתייחס למספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה אחת שהיא בנושא טיפול בילדים. האם כדאי ללכת להנחיית הורים? או שמה כדאי לשלוח את הילד עצמו לטיפול. השאלה היא כמובן כללית, קשה להתייחס בצורה מפורטת כשלא מוגדרת בדיוק מהי הבעיה, אבל כן חשוב לומר שנכון שישנו יתרון כשהילד עצמו, שהוא סובל מבעיה, הוא הולך לטיפול. אבל יש יתרון גדול מאוד כשההורים הולכים להנחיית הורים, לקבל הנחיות איך נתמודד עם התקף הזעם של הילד, עם הכעסים שלו, עם האפתיות שלו, עם חוסר התפקוד שלו בחברה או בתוך המשפחה עצמה. ולמה? התשובה היא, כשהילד הולך לטיפול, ישנה איזושהי אמרה סמויה שנמצאת באוויר שאומרת, אתה הילד חסר אונים, אתה אין לך הרבה יכולות וכוח, אתה ילד בעייתי, עד כדי כך שלכן אתה הולך לטיפול, ולכן ילד הוא לא תמיד מבין את המשמעות של טיפול, שהמשמעות היא אתה הולך לקבל כלים, הנחיה, הבנה, תובנה, ומשם להתפתח ולשפר את איכות החיים של הילד. כי ילד הוא לא כמו מבוגר. המבוגר כשהוא הולך לטיפול, לייעוץ, המבוגר עצמו הוא רוצה לשפר את איכות החיים שלו. המבוגר עצמו הוא סובל יום יום מכך שבחברה הוא לא מרגיש טוב, מהמצב רוח המדוכדך, מחוסר הביטחון שיש לו בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, מחוסר ההחלטיות, מתחים, חרדות, פחדים. כלומר, יום יום הוא סובל מהבעיה שלו. אבל הילד, כשהוא הולך לטיפול בגלל אלימות, בגלל התקפי זעם, בגלל כעסים, הוא לא רואה בזה בעיה כמו שאנחנו רואים בזה בעיה. ולכן, א', לא בטוח שהוא ירצה בכלל לטפל בזה. לכן, בהרבה מאוד מקרים, החברה, כלומר ההורים, צריכים לקבל כלים איך מתמודדים עם מצבים אלה או אחרים. ודבר נוסף, כשהילד עצמו ילך, הוא יכול בטעות להאמין שלי אין סיכוי להתמודד, לי אין סיכוי להשתפר, לי אין סיכוי לבד לשפר את איכות החיים שלי, ולכן אני כזה לא טוב עד כדי כך שאני הולך לטיפול. כלומר, הוא לא מבין את המסר הסמוי שטיפול, הכוונה היא כלים על מנת שתוכל להשתפר, להתלטש. ומכאן לעוד שאלה, למה כשמישהו פוגע בי הוא מעליב אותי, אני לא מצליח להגיב ואני נותן לו להשפיל אותי? שאלה חשובה. התשובה היא, יכול להיות שבילדות של אותו אדם הוא חווה התעללות. כשאדם חווה התעללות פיזית, נפשית, כשאדם חווה התעללות מאדם קרוב, יכול להיות הורים, דודים, אחים, הוא נמצא בתוך קונפליקט. מצד אחד, התעללות, הפגיעה שפגעו בו, מבטאת את החלילה, אבל בעיניו בכל אופן את השנאה, ומצד שני לא פעם האדם המתעלל זה אדם קרוב. אנחנו לא מאמינים שהאדם הקרוב הזה יכול לפגוע בנו, ולכן האדם שחווה התעללות נמצא במעין קונפליקט. מצד אחד אדם קרוב אמור לאהוב אותי, מתעלל בי, אז הוא האדם שהוא הקורבן, הוא יכול לאהוב את המתעלל. ומצד שני, הוא נפגע ממנו. איך האדם מתמודד עם התחושות, עם הרגשות, הסותרות אחת את השנייה? בדרך כלל מי שמתעללים בו ממשיך לאהוב את המתעלל. זה קורה בהרבה מאוד מקרים, אבל מכחיש את ההתעללות. למה? כי ההכחשה היא מרחיקה את הכאב, וכך האדם, כמו היינו אומרים, מסגל לעצמו את ההתחקשות. המידה הזו, התכונה הזו, המנגלון הזה, הופך להיות, כמו היינו אומרים, קניין בנפשו, ואז כל פעם שמישהו פוגע בו, הוא לא ממהר לקלוט שפוגעים בו. לוקח לו זמן. למה זה לוקח לו זמן? מכיוון שהוא כבר רגיל. הוא רגיל להבין, להפנים, שכשמעליבים אותו, כשפוגעים בו, אז הוא צריך להכחיש את זה. הוא הורגל להתכחש לאלבונות, להשפלות, להתעללות, ואז הוא ממשיך בדפוס התנהגות של המרצה. אז לסיכום, אדם שהתעללו בעבר שלו, מצד אחד הוא אוהב את המתעלל, כי זה בדרך כלל אדם קרוב, סמכותי, חשוב, יחד עם זאת יש לו איזושהי שנאה כלפיו, הנפש מדחיקה מכחישה את השנאה, וממשיכה לנסות לרצות את האדם המתעלל. ובכך הוא רכש לעצמו איזשהו דפוס מסוים, מעליבים אותו, פוגעים בו, במקום לשפר, לשים גבולות, הוא יעשה בדיוק הפוך בהרבה מאוד מקרים. הוא ימשיך לרצות את האדם הזה. לפעמים זה לא בגלל מנגנון עמוק כל כך, אלא מנגנון יותר פשוט. המנגנון הפשוט אומר כך, האדם סבל מהתעללות, הוא היה הקורבן. כאשר הוא סבל מהתעללות כי הוא היה הקורבן, הוא ידע שאם הוא מרצה את האדם שהוא המקריב, המתעלל, אז הוא יודע שהוא יזכה לטיפה רוגע, שלווה, איזושהי מנוחה מסוימת מההתעללות, ולכן הוא ימשיך באותו כיוון להיות במקום המרצה, כי כך הוא היה בעבר, וכך הוא ממשיך כיום עם אותו דפוס מיד כאשר מזלזלים בו, משפילים אותו, מעליבים אותו, ישנם אין מערכת אוטומטית שאומרת, כאן צריך לרצות, כאן צריך לרצות. ומכאן נתייחס לעוד שאלה חשובה. אישה שואלת, האם זה שאני אם דיכאונית ישפיע על הילד שלי ועל ההתפתחות של הילד? הילד הוא קטן בן שנתיים. ילדים שגדלים עם אם שהיא בדיכאון עלולים לסטות מההתפתחות התקינה שלהם, של האישיות שלהם. במקום שהילדים האלה יהיו עסוקים בחיים שלהם, הם יכולים להיות עסוקים בלעזור ולדרבן את האימא המדוכאת. הם ינסו להיות לפעמים יותר שמחים או פחות מציקים, פחות עוסקים בצרכים שלהם, כי באופן אולי לא מודע, הם ינסו להקל על האימא שלהם, הם ינסו להקל על אימם שיהיה לה יותר ויותר קל. אז זה נקודה שיכול לגרום להם, אבל המחיר יהיה שהם יחסמו את הצרכים שלהם, וכך הם גם עתידים להתפתח. הם יחסמו את עצמם בחברה, פחות ידברו על עצמם והצרכים שלהם, הם מתרגלים פחות להיות קשובים לצרכים שלהם. והם מתרגלים פחות להיות אל עצמם ויותר רק אל האחר. אני לא אומר שאדם צריך לעסוק רק בעצמו כמובן, אבל בדרך כלל זה לא בריא לאדם כשהוא מזניח את הצרכים שלו, כי אז הוא צובר כעסים ותסכולים על החברה שבה הוא חי, עם החברים או בני המשפחה. ואז במקום לדבר על מה שמפריע לו, וכך הנהל מה החברתי, נישואי, משפחה, נכון, הוא מתעלם מהצרכים שלו. ואז הוא לא מתייחס לצרכים שלו, והוא כועס, מתוסכל, מתמלא בכעסים, צובר תחושות שליליות, מה שיוביל להתנתקות רגשית, עם מעט או עם הרבה. ואז הוא גם יכול לפתח לעצמו אישיות מופנמת שלא מדברת על עצמה, על הצרכים שלה. אנחנו נתייחס לעוד שאלה. קודם כל נתייחס למאזינים, שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
לא הבנתי איך זה יכול להיות שבן אדם, שהרב הזכיר פה, שבן אדם שמתעללים בו, בני המשפחה, אז הוא אוהב את המתעללים כי זה בני משפחה.
כן.
אני מכיר מקרה אישי, למשל, מישהו שהוא, אבא שלו ממש התעלל בו.
כן.
ואין לו שום קשר אליו, הוא לא, אין לו שום אהבה אליו, שום דבר, כי הוא רואה את ההתעללות שלו, זה מה שהוא רואה בבן אדם הזה.
תראה, קודם כל זה מורכב משניים. התשובה. א', אני לא אומר כמובן באופן גורף, אלא אני אומר שזה קורה בהרבה מאוד מקרים. זוהי קודם כל ההסתייגות מההכללה. ודבר נוסף, זה באיזה שלב הילד הוא שונא את המתעלל. לא בטוח ביום הראשון שהתעללו בו, גם לא בטוח ביום השני. כעבור שנה, שנתיים, לפעמים 20 שנה, כשהוא התפכח והבין מה הוא סבל. אבל במהלך הרבה שנים, כשהוא סבל מההתעללות, הוא לא בטוח היה מקום שהוא שונא. הוא היה מקום שהוא נקרא דואלי. מה זה דואלי? גם וגם. אני שונא, אבל כמה דקות לאחר מכן אני נרגע. זה מעגלים, עולים ויורדים, עולים ויורדים.
מה מרגיע אותו?
את מי?
את הילד הזה.
מה שמרגיע את הילד הקורבן, זה שהאדם שהתעלל בו, ביזה אותו, השפיל אותו, הכאיב לו, ואז כעבור שעה או יומיים, הוא נותן לו מתנה. הוא מחבק אותו. ובאמת הוא מרגיש רגשות אשמה מתעלל. הוא לא תמיד כזה אדם רשע כמו שזה נראה. הוא באמת נרגע. ואז הוא מחבק. ואז הוא באמת מחבב את הילד שלו, והילד אומר, אני לא סתם מקבל אהבה מאדם רגיל, מאדם חזק כל כך. ואז זה משפיע עליו לפעמים, שהוא נעשה יותר ויותר תלותי. כי ההתעללות היא פוגעת באישיות שלו, ואז הוא נעשה חלש, ואז הוא מקבל אהבה מהאדם שהחליש אותו, ואז הוא נעשה חזק, אבל לא באמת חזק, אלא חזק כי הוא קיבל את התמיכה, אישור ואהבה מהאדם שהחליש אותו כל הזמן. ואז הוא נמצא בתוך מעגל כזה, כמו שאמרנו.
החזק. אני מבין את דברי הרב, שיוצא שאם באמת הוא רק יתעלל בו, אז אין צד שהוא יאהב אותו. רק את הרגעים הטובים האלה שלו.
כן, אם הוא רק יתעלל, אז אין צד שהוא יהיה במקום שהוא אוהב אותו. בדרך כלל, עוד פעם, אני אומר בדרך כלל, כל נושא נפש האדם הוא לא מדע מדויק. זה סטטיסטיקה שבדרך כלל זה קורה ככה, או גם אם לא בדרך כלל, אבל במספיק מקרים שהם די בולטים.
ואפילו שזה ההורים שלו לדוגמה.
שההורים שלו מה הם עשו? התעללו?
רק התעללו בו.
כן, נכון, יכול להיות. יכול להיות שההורים רק התעללו, השם ישמור, רק התעללו בילד, וזה לא ייקח, זה לא ייקח לא יום ולא יומיים, אבל כעבור פרק זמן מסוים, יכולה להיות התנתקות רגשית קשה מאוד בין ההורים לבין הילדים. אכן כן.
שר כוח, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם, לאחר מכן חוזרים אליכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה
בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר.
המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר. כל גדולי הדור יהיו שם. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. פרטים נוספים מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בקול חי.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
לחיים!
פורים שמח. יקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
בפורים יש אורה ושמחה, אורה ושמחה וססון ויקר.
גם כשאני שר, אני לא שוכח. בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. פורים שמח, מתאגיד המחזור אלה.
אדוני, כבר ביקשת מהבוס שיעביר אותך לקרנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר?
לא.
חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים.
משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סל רב פעמי.
מהיום לא יוצאים לקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם, אנחנו רוצים להתייחס לכמה וכמה שאלות, נתחיל עם שאלה של מאזין. שלום, ערב טוב.
שלום, מדברת
עד גיל...
שמעתי את התוכנית שלך בשבוע שעבר ודיברת על חרדה מנטישה, וכל מילה שאמרת אני הרגשתי זה שאני שם, ומאוד רציתי על התשובות איך לפתור את הבעיה הזאת, את זה לא שמעתי, ורציתי לראות מה אתה אומר. אני
רגע, אני רוצה לשמוע. הבעיה שמדי פעם זה המקוטע, אז דיברנו על כך שאנחנו רוצים לדבר על קצת כלים בשביל לפתור את הבעיה שנקראת חרדת הנטישה, ושאלה שנייה הייתה?
לא, והיום בכל העיתונות החרדית הם מפרסמים על פתרון לחרדות. אתה יודע, אני קליפנתי לאחד המספרים האלה, והם היום מציעים שיטה לפי חשמל למוח, משהו שיטה כזאת.
בלי, רק חשוב, אין בעיה, רק חשוב לא להזכיר כמובן שמות, כן?
לא, אני לא זוכרת, הם מפרחים רק לפתרון חרדות, ושתלפנתי הם הציעו חרדות, פתרון עם חשמל למוח,
כן,
ואני ממש, ואז אני אומרת מי יודע מה יהיה יותר, אתה מבית או הנזק.
רגע, יש לנו בעיה קטנה, אני לא שומע את הכל, שומע עם החשמל למוח, אבל יש נראה לי בעיה בקליטה. שמענו ש... עכשיו אני שומע, כן, בבקשה. יש פתרון, אמרת הציעו פתרון לטפל בחרדות בעזרת חשמל.
הם מציעים לחשמל שהם, זה שיטה כזאת של טיפול, ואז הם מבטיחים מהצלחה, ואני אומרת מי יודע אם לא הנזק של החשמל הוא יהיה הרבה יותר גדול מאשר התועלת, כי אי אפשר לדעת במה הם יפגעו במוח, זה דבר כל כך רגיש. אז אמרתי, אולי שמעתם על שיטה הזאת, אולי שמעתם על דרך במשך טיפול, כי ניסיתי הרבה הרבה טיפולים לחרדה הזאת במשך שנים, ושום טיפול לא היה, לא עובר. אם זה היה CBT, ואם זה היה טיפול של פסיכיאטר ופסיכולוג, כל השיטות, וזה לא עובר. אני עוד נמצאת שם ממש כבר שנים אני עם החרדה הזאת.
חרדה של מה?
וזה כלפי אדם אחד.
מה זאת אומרת חרדה מאדם אחד? שמה?
ואדם ומישהי שאני קשורה אליה, ואני כל פעם יש לי פחד שעוד רגע היא קמה ונוטשת, היא קמה ותשאיר אותי לבד. ואם זה אצלי לבד, זה לא משנה שיש לי ילדים ויש לי נכדים ויש לי משפחה, אבל אם היא תקום ותלך והיא עוזבת אותי, אני כמו אדם בודד ביער.
כן, הבנתי. בעצם יש לך תפיסה שאומרת שהחיים שלי יכולים להתנהל בתנאי שאני בקשר עם האדם הזה?
רק.
מה, היא בת משפחה, היא מישהי בעבודה?
לא, היא הייתה מורה שלי לפני 37 שנים. אני תמיד הייתי בקשר עם האדם הזה, כל השנים האלה, אבל קשר של ממש יומיומי וכמה שיחות ביום, זה התחיל ב7 שנים.
לפני 7 שנים.
זה היה אחרי נתק ממישהי, הייתי מחוברת למישהי מתוך החסידות שלנו, והאישה הזאת ניתקו את הקשר הזה, כי זה היה קשר לא נורמלי, ומי שתמך בי הרבה זה המורה הזאת, ושבע שנים זה כבר קשר של כמה שיחות ביום, ונפגשים הרבה, והחרדה אצלי, אין, כל רגע רק שהיא לא תנטוש אותי, יום ולילה אני צריכה לבדוק שהיא לא נוטשת, שהיא נמצאת שם בשבילי, אני לא מסוגלת.
כן.
אני חייבת להפסיק את החרדה הזאת. אני אומרת, היא יכולה להיות בקשר, אבל להפסיק את החרדה. זה... יש לך לחיות ככה.
זה להפסיק את התלות. נכון. יש כאן תלות.
להפסיק את התלות.
נכון. יש כאן בעיה.
אני חשבתי שזה OCD, אבל אני לא יודעת אם זה כן או לא, אבל זה סוג של OCD, זה כן סוג, אבל... אני סובלת, זה סבל לא נורמלי. כל בוקר, אוי ובואי, אם היא לא תתפן. כי אם היא לא מתפן, אני לא מתפקדת. כי בטח היא החליטה בבוקר שזהו, אין לה כבר כוח. אבל זה
מובן. מובן שיום אחד לא יהיה לה כוח. מה את אומרת?
אולי זה מכביד, אולי זה יהיה לה קשה מדי. אני לא יודעת מה הסיבה.
מעניין למה היא נשארת כל כך הרבה זמן. אבל מה שכן הוא, בהקשר הזה, זה שאת צריכה מבחינתך לראות. בוא נגיד, אני עכשיו מדברת איתה, אני סתם אומר דוגמה, 4 פעמים ביום. כל פעם, 15 דקות. אחרי שאני כל פעם מדברת איתה 15 דקות, מה אחרת קורה בחיים? מה משתנה בחיים שלי? איך זה משפיע עליי?
לא משתנה. היה לי ביטחון, היא עכשיו ענתה לי, היא לא נעלמת. אני כל לא יודעת כמה שעות, פתאום, זה לא אני, זה משהו בתוכי צועק לי, זה לא אני, אני שתי אנשים.
רגע. את אומרת, אני בקשר איתה, אחרי שאני בקשר איתה, יש לי ביטחון, נכון?
כן.
יפה, כשיש לך...
אז אני מודעת, אז אני מבינה, הנה, אז היא ענתה לי, רגע, היא לא נטשה אותי. עבר 4 שעות, 3 שעות.
רגע. אם היא לא נטשה אותך, אז איך זה משפיע עלייך? היא לא, בוא נלך למקום הטוב, היא לא נטשה אותך, אז איך זה משפיע עלייך?
אז אני נרגעת, ואני יכולה עכשיו לתפקד סופרמנץ'. אדם הכי חזק.
יפה, נהדר. רגע, נהדר. עכשיו, מה שאני היום צריך פה לעשות זה כך. נגיד, את כל בוקר מתקשרת אליה בשעה, נסתם אומר דוגמה, 8 בבוקר, בסדר?
לא, היא מתקשרת ב7:15, אם לא, אני לא יקום, אני לא אשלח את הבת שלי לבית ספר, אני לא אעשה כלום.
רגע, בסדר, אין בעיה, אני אקח 7, אבל לא משנה הזמן. אז ב7:15 אתם מדברים, נכון?
כן.
יפה. מה שאני היום צריך לעשות, קחי את 7:15, ותדברי איתה, אבל תנסי לא 7:15, תנסי בהתחלה 7:20, 7:25, תנסי רק טיפה לעכב את זה.
מה בטובה, עד שיתאחר לבית ספר.
אז אל תקחי את השעה 7:15, תקחי את 3-4 שעות לאחר מכן, כלומר תקחי את הזמנים האלה, שאם ואת תדחי את השיחה, אז ההשפעה היא לא תהיה השפעה גדולה מדי ברמת הדקות.
אז בוא נספר לך מה קורה. באמת היא יוצאת מהבית כי היא מורה, היא ברוך השם עוד היא מלמדת, והיא הולכת, היא חוזרת הביתה בשעה 3, אבל הגוף שלי כבר נכנס לחרדה.
כן.
אתה יודע איך הגוף שלי מגיב? השם ישמור, ירחם ויציל. הפחד הוא שולט, הדפיקות לב, אין מנוחה, אין, אני לא יודעתי באמת... וואי, ומשהו במוח, משהו פסיכי שמדבר אליי קולות לא נורמליים.
כן.
והקולות האלה מפחידים. וזה לא אני, אני אוכל להרים לה טלפון ב4, להגיד, זה לא אני מטלפנת, זה משהו אחר בתוכי מטלפן אלייך.
כן.
אין, זה חייב להתפסק, לא יודעת איזה סוג של טיפול, אבל חייב להפסיק את זה, חייב. חייבים לעצור את כל הטירוף הזה, ואין, אפשר, בן אדם להיות... מחובר בצורה כזאת.
תראי, זה נכון, ודאי שאדם לא יכול מחובר בצורה כזו, והתלות הזו היא ודאי שהיא פוגעת, אבל אנחנו צריכים למצוא את הנקודות הקטנות שבהם אנחנו רואים את השפעת התלות עלייך. כלומר, בגלל שאני
איזה, תלות... איזה סוג טיפול, איזה סוג של משהו שיכול לנטריל את זה.
אני חושב שאנחנו לא תמיד צריכים לחפש את סוג הטיפול הנכון. לפעמים הטיפול...
אלא?
כי לפעמים הטיפול הוא טיפול טוב, אבל איפשהו זה לא עבד בזמן מסוים של החיים, או זה לא עבד בגלל שעם הדמות המסוימת שאיתה עבדנו זה לא עבד, זה לא תמיד הטיפול. צריך לזכור בכל נושא נפש האדם, זה לא מדע מדויק. אין אף אחד שיכול להבטיח שתהיה התקדמות וקצב ההתקדמות ומה תהיה התנועה, זה לא מדע מדויק. זה המון ניסוי ותהייה, וזה המון התנסויות, אז זה, לפעמים זה לוקח הרבה, לפעמים זה לוקח קצת, אבל זה שזה פעם פעמיים נכשל, אני מבין שזה גורם יותר ייאוש, אבל הייאוש הוא נובע לא מהמקום הנכון, כי הוא נובע עם מקום שבו אני עושה איזשהו חשבון מסוים, ואני אומר אם זה לא עבד פעם פעמיים, כנראה זה לא יעבוד יותר. זה לא תמיד ככה, לפעמים צריך חודש חודשיים לאחר מכן, לפעמים צריך כמה סגנונות טיפול ביחד, לפעמים משהו שהוא טיפה יותר שורש,
לפי נקודתי. אני יודעת על טיפולים של כמה שנים אני מדברת? 20 שנה.
כן. אז יכול להיות שלפעמים גם כן...
טיפולים, כל הסוגים.
כן, לפעמים...
עכשיו אני אומרת, אין, אני צריכה משהו חדש, שעוד לא חוויתי אותו, משהו, אין, שהוא חזק. אתה יודע מה זה משהו חזק?
אני חושב שאולי טיפול לא גם לא המילה הטובה בשבילך, כי כל מה שאתה הולכת לטיפול זה גם כן יכול כבר לפגוע בך, כיוון שזה מחליש אותך יותר ויותר, וזה הופך אותה גם כן לתלות מסוימת.
אז מה היית מציע? כן.
יכול להיות שאנחנו לא צריכים אפילו טיפול, יכול להיות שאולי את צריכה לעשות משהו אחר לגמרי.
מה?
אני חושב בכל רם. אני אומר, אולי את צריכה להפסיק ללכת לטיפולים. תנסי פרק זמן מסוים, תקרי ספרות.
נו, בסדר, ומה?
רגע, לא סיימתי. אני אומר, קחי לעצמך פרק זמן מסוים, ספרות מסוימת, מאמרים מסוימים, נגיד, 4-5 חודשים, שבהם את רק עם עצמך מנסה לעבוד. את פעם, ב3-4 שבועות, הלכי לאיש מקצוע לראות שאת עובדת כמו שצריך, אבל לא שיטפל בך, שאף לא יטפל בך יותר. כי כשמטפלים בך, זה מחזיר אותך בדיוק למקום התלותי. כי פעם התלותית במטפלים, פעם התלותית באותה מורה, תמיד תלותית באותו מקום. אז יכול להיות שמבחינך טיפול, לא על המקום הנכון, בגלל שהמסגרת הזו שנקראת אני, תלויה, בפלוני אלמוני, זה עצמו מה שפוגע. כי זה עצמו מייצר עוד תלות, ועוד תלות, ועוד תלות, ועוד מיש מקצוע, ועוד אדם סמכותי, ועוד יש מקצוע. לא! צריך להתחיל לסמוך על עצמך. לסמוך על כך שאת תהיה מספיק. היא בעלת יכולת ומשאבים ולמצוא אותם. קרי, מה תפקיד המטפל בסוף? תפקיד המטפל בסוף זה למצוא את המשאבים שיש בך. הבעיה היא שזה נתקל למחסום, כי כל פעם שולחים מטפל, אנחנו מייצרים עוד... כי אנחנו הולכים לעוד אדם שאנחנו אומרים, הנה כמה אני גרוע, הנה כמה אני לא טובה, הנה כמה אני עוד פעם זקוקה לאיש מקצוע שיהיה ויגיד לי שהפעם הוא יגיד לי שאני טובה ואני בסדר וזהו. ונפסיק עם מטפלים בהקשר הזה, כי לפעמים מטפלים זה גם כן דבר גרוע. לא בגלל שהטיפול הוא לא טוב, אלא כי הקשר בין מטפל ומטופל הוא כבר יצר תלות. לכן אני מאתגר כיוון חדש. אני אומר, זהו, אין יותר מטפלים. אנחנו מעכשיו בונים זהות חדשה, אדם חדש. אדם שזוהת, אדם שלא תלוי יותר במטפלים, אדם שלוקח ספרות מקצועית, לומד על נושא של חרדה, חרדת נטישה, ביטחון עצמי, תלות. אגב, אם תרצי, אני אוכל לעזור ולשלוח לך הרבה מאוד חומר סביב הנקודה הזו. סיכום של כל מיני תכנים שנאמרו בהרצאות שסוכמו ונכתבו, אז ככה שאני אוכל לעזור בנקודה הזו. תקבלי את עם הכלי, עם עצמך, תעבדי, ואם תפגישי יש מקצוע, זה רק לפרק זמן מסוים, של, כמו שאמרנו פעם בכמה זמן, רק לראות שאת בכיוון, אבל לא שהוא פעם בשבוע תלכי לה ותהי תלויה בו או בה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לדוד זרובבל, למנדי אור, לאחי המאזינים, בעזרת השם, שפורים שמח לנו ולכל בית ישראל. היו ברוכים.
כותב הרמב״ם בהלכות תענית, וכאשר גזירות קשות יעמדו על הציבור, יוציאו ראשי העם את התיבה לרחובה של עיר, בצום ובתענית, בתפילה וזעקה, וספר תורה עמהם, ויפקו אל השם שירחמם.
בהוראת גדולי הדור, ביום תענית אסתר, מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר, בתפילה וזעקה לישועת כלל ישראל. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בקול חי.
החלה מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות. חייגו עכשיו, כוכבית 5066.
מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו, כוכבית 9171, והיו שותפים לסעודת העניים. ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
אדוני, כבר ביקשת מהבוס שיעביר אותך לקרנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר?
לא.
חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים.
משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה. הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים. הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535 1-800-350-535.
אתה, כן כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות? אז קדימה! ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סרף פעמי.
מהיום לא יוצאים לקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. איגוד המרכזים הקהילתיים היהודים שלח היום מכתב לתובע הכללי של ארצות הברית, ועוד דרש ממנו לפעול מיידית בקידום חקירות האיומים הטלפונים שהתקבלו במרכזים היהודים בתקופה האחרונה. אנחנו מתוסכלים מהתקדמות החקירה בפתרון הבעיה, ומתעקשים שהרשויות יפעילו את כל משאבים.